מה המשמעות של חנוכה בכלל ושל נרות חנוכה בפרט עבורנו? בגדול, במלחמה של עשיו ויעקב, התקופה של חנוכה הייתה אחת התקופות הקשות ביותר, משום שאז כשבאים ליהודים ואומרים להם להתנצר, ואם לא יחסלו אותם, יש להם את הכוחות של אברהם אבינו, הם קיבלו ממנו כוח, הם קיבלו מאברהם אבינו כוח למות על קידוש השם. אבל כאשר באים ומושכים אותם עם אפיקורסות, עם מינות, זה הרבה יותר קשה. כמה שנים חיו התימנים בתימן? 2,000 שנה, עם מסירות נפש, עם רדיפות, המוסלמים היו חוטפים להם. למה הם היו מתחתנים עם כמה נשים, עם ילדות קטנות? ילדה שלא היה לה בעל, המוסלמים חטפו אותה. איזה דברים הם עברו, והם נשארו עם חזק, חזק, עם כל הפרטים והפריטי פרטים של יהדות שורשית. הם הגיעו לפה עם ספרי תורה, עם 4 מינים, הם היו יהודים בדם. ואם חלק מעם ישראל שקוראים לעצמם עם ישראל החליט להוריד מדרך התורה את אותם תימנים ובכלל את כל היהודים שהגיעו, לא לקח להם הרבה זמן עד שהם הפכו אותם. בהתחלה זאת הייתה בכפייה, גנבו להם ילדים. אני לא יודע אם אתם יודעים, היה פעם זמן שקראו לו צנע, השר היה דוב יוסף. זה היה בזמן של דוב יוסף, היו מחלקים למשפחה גדולה כמה ביצים לשבוע, והיה תלושים קילו סוכר אחד, הכל היה במינון. אז יצא שוק שחור, אנשים עשו מתחת לשולחן, אבל במציאות היה תלושים, אפילו על בגדים היה תלושים, אפילו על רהיטים היה תלושים. מה שהיה בתלושים היה בזול, אבל זה היה מאוד מוקצב. היה חודש אחד בשנה שיכלו לרשום את הילדים לבית ספר, חודש אייר. מלמעלה הייתה פה דמוקרטיה, לאן שאתה רוצה אתה יכול לשרום את הילד שלך. 4 זרמים, זרם הסתדרות, זה מה שנקרא היום מערך, או לא יודע, משנה שם, קדימה ואחורה, לא יודע, אבל זה היה מערך. השני היה ציונים כלליים, השלישי היה מזרחי, והרביעי היה אגודת ישראל, קראו לזה זרם אגודת, זרם רביעי. חודש אחד יכולת לרשום. אז קמו פעילים, יד לאחים, היו עמלים בחודש הזה לרשום מה יותר ילדים לזרם רביעי. אבל מה עשתה המדינה? היא הייתה לוקחת להם את התלושים של המזון, את התעודות זהות, ולא הייתה מחזירה, רק אם אתה רושם את הילדים לבית ספר חילוני. זאת אומרת שיהודים ששמרו תורה שורשית במשך 2,000 שנה יכלו ככה לעבוד עליהם ולהוציא מהם כל כך הרבה חילונים, ואלה עובדות בשטח. קחו את ראש העין, דירה לא היה לו, בית הכנסת היה לו. דירה היה עושה למטה, בית הכנסת למעלה. 150 אלף איש, אתם יודעים כמה בתי כנסת היו שם? התימנים חיו בצורה של הם חיו עם התורה, בכל זאת הם נהיו הציונים הכי הכי דלוקים על הציונות. יכול לראות בכל המחזורים שלהם, בכל הזה, תפילות ליום העצמאות וזה וזה וזה. איזה עצמאות, גנבו לכם ילדים, איזה עצמאות. הכריחו אתכם להכניס את הילדים בכל מיני טריקים, להכניס אותם לבתי ספר חילוניים, הילדים שלכם שתמיד נתנו לכם כבוד עד אחרי הגג, יורקים לכם בפנים, ואתם עדיין דלוקים אחרי הציונות. שייני מינוס דמשך. אז הם התייבנו או לא התייבנו? זה נקרא מתייבנים. זאת אומרת, כשאתה בא למשהו, או להיות גוי או להיות יהודי, הוא מוכן למות. כשאתה בא לעשות אותו יהודי, משהו אחר, שקצת ידע ג'ודו, קראטה, שישחק כדורגל, לא כל היום, רצינות, כל היום בבית הכנסת, אמר הבא יום, אמר הרבה, די מספיק. פה בארץ ישראל, לא צריכים לשמור תורה ומצוות, ארץ ישראל לבד שומרת. איזה דברים הכניסו להם לראש, לא יאומן מה שעשו לילדי ישראל נורא והיום. לא מדבר, עוד היו מחנות מעבר במרוקו, רק רבי ברוך טולידאנו לא התבייש, עשה את זה במסירות נפש. רבי ברוך טולידאנו, כשהגיע משה קול מעליית הנוער, הוא היה בתור הרב של מקנס, היה צריך לקבל אותו, אז הוא בא לקבלת פנים ואמר לכולם, תדעו לכם שהבן אדם הזה הוא גזלן, הוא רוצה לגזול את הילדים שלכם, שלא תעיזו לתת לו את הילדים שלכם. אני רוצה לומר לכם שמה שהוא עשה זה פיקוח נפש ממש. הוא באמת זכה שהילדים שלו נשארו, הרב ניסים טולידאנו, עמנואל וכל אלה, אבל רבי ברוך עשה את זה במסירות נפש. יש לי סיפור מאוד מעניין, שבתו שין חפכת, קרי 68, הקמנו ישיבה למרוקאים, זו הייתה הישיבה הספרדית הראשונה בארצות הברית, אני אז גרתי שם, הקמנו ישיבה, אז היינו שלושה חברים, והחבר שלי, הוא רצה להיות ראש הישיבה. אמרתי לו, אתה לא מכיר את המנטליות המרוקאית, תשכח. לא בשבילך. זה אחד מרוקאי. הלכנו לחפש, בלייקווד היו מרוקאים. אבל ראיתי שהם לא רציניים. אם הם יוציאו 70%, זה לכתחילה, לא חושבים להוציא יותר מ-70%. הם יהיו מרוצים גם ב-30, אני צריך אחד שירצה 200% והוא יהיה בקושי מרוצה עם 100. נזכרתי שכשהייתי בחור בן 15-16 הייתי פה באוצר הספרים של ישיבת חברון, וראיתי בחור שהיה נראה כמו מלאך, איזה פנים של מלאך, איזה אור היה ממנו, וידעתי שהבחור הזה לומד באנגליה אצל רבי שניידר. אני אמרתי, הבחור הזה, הוא היום אברך וזה, הוא מתאים להיות ראש ישיבה, אני אחפש אותו. חיפשתי אותו, מצאתי אותו, והבאנו אותו למונצי כראש ישיבה, קנינו לו בית ועוד בית, בית לו, בית לישיבה. אני עוד הייתי איתם שנה, ישיבה שגשגה, הבאנו ילדים ישר ממרוקו עם המדריך, לא יאומן. המדריך התחתן שם, הילדים עשו בכמה חודשים כמה מסכתות משניות בעל פה, 12 דפים בשניים מרזים בעל פה, ישר והפוך, זה היה איזה כוח הוא היה. אבל אחר כך התערב השטן, אני חזרתי לארץ והישיבה התפרקה, וככה שנתיים שלוש, שנת תשין למדוו, אנחנו הבאנו אותו בתשין חפכת, שנת תשין למדוו, כמה תלמידים שלו שנסו למקסיקו, אמרו לו, הרב, בוא למקסיקו, יש פה מה לעשות. אז היה נוסע שלושה שבועות מקסיקו, ושבוע הוא היה בניו יורק, במונסי. הוא עשה במקסיקו מהפכה רבתי. בתקופה היא, האשכנזים היו הרבה יותר מאשר הספרדים מבחינה רוחנית.
הוא עשה מהפכה, היום הספרדים הרבה יותר מאשר האשכנזים שם. הקהילה הספרדית במקסיקו חזקה מאוד, יושבים ולומדים, בעלי בתים, הם לא עובדים הרבה, חצי יום, הם יושבים בבית הכנסת ולומדים, ולומדים עם חברותות וחזק. הוא הקים מגן, חיידר, אישי וקטן, אישי וגדוי, לכולל, בתי ספר, תיכון, הכל הקים אותו אחד, רבי אברהם בדוש. מי הוא היה? הוא נפטר בגיל 54. מאיפה הוא הגיע? איך הוא הגיע לאנגליה? באנגליה היה יהודי גדול שקראו לו רב מוישה שניידר. היהודי הזה בא באמצע המלחמה מגרמניה, הקים ישר ישיבה באנגליה. הוא היה אש. הוא היה הרבי של גיסי, של הרב שטרנבוך. הוא הרבה פעמים מספר איך הוא היה אומר ברכת התורה, איך הוא היה משתפך. ביידיש אומרים תתה תתה, אבאלה אבאלה אבאלה, האר עינינו בתורתך אבא, דבק ליבנו במצוותך אבא, יחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך אבא. אבא מכניס אש. היה לו חתן, רב זייל סמיטיצקי, שהוא היה יושב ראש מועצת גדולי התורה באנגליה, הוא היה שולח אותו למרוקו להביא ילדים לישיבה. הוא היה מביא ילדים ממרוקו לרבי שניידר. הרבה מרביצי תורה יש לנו היום בעולם, התלמידים של רבי שניידר הזה. והוא מגיע שבת בבוקר למחנה מעבר. נכנס לבית הכנסת, מוצא שם ילד אחד. שואל, מה אתה עושה פה, ילד אחד בבית הכנסת בשבת? הוא אומר לו, הרב, הגענו ביום רביעי בלילה. יום חמישי בבוקר עשו לנו תרגילי סדר, ערפו ראשים של תרנגולות, עשו לנו קומזיצים, הכינו אותנו נבלות וטרפות ועריות, פרקו מאיתנו הכל. שלושה ילדים הגענו ביום חמישי בבוקר. אתמול היינו שתיים. היום נשארתי פה אחד לבד. אם הרב היה בא מחר, גם אותי הוא לא היה מוצא. אז הוא פתח לו שולחן ארוך והראה לו שתינוק שנשבע לבן עובדי כוכבים מחללין עליו את השבת. ואני ידעתי מה הציונים האלה מסוגלים לעשות עוד במרוקו. 300 ילדי חיידר. תבינו, 300 ילדי חיידר. תוך שבועיים הם גמרו אותם. הביא אותם לארץ כבר חילוני, כבר נבלות וטרפות ועריות והכל. איך הם, אחר כך הם לא רצו להסתכל על ההורים שלהם. בצור הדסה, בכל המקומות, היה להם טענות שחטפו איזה יוסף לשוך מחר. הם חטפו, אני זוכר, אליהו רפול. היה אז בבית הכנסת הגדול, כשהיה צור הדסה, והוא דפק בשולחן. היה בדיוק התקופה של יוסף לבוצת. 500 יוסף לך! גנבים! זה לא היה ממשלה של מתייבנים. פשוט הורידו את העם מהדרך. כך בזמן היוונים הרבה יהודים היו מתייבנים. האחד הזה שהפך את מקסיקו זה הילד האחד שנשאר מה-300. שאני זכיתי להביא אותו למונסי וממונסי עבר למקסיקו ועשה שם את המהפכה. אבל זה מה שהם עשו לילדים, זה מה שהם עשו להורים, גמרו אותם. מתייבנים. קרה לי פעם. הלכתי ללשכת הגיוס עם איזה בחור שהיה יתום, הייתי צריך ללכת איתו. וראיתי שם שתי, היה שזה עוד היה ביפו, לפני שזה עבר לתל השומר. והיה שם שתי בחורי ישיבות שהתביישו בזה שהם בחורי ישיבות, החביאו את החליפות, את המגבעות, את הציציות, את הפאות. נורא כאב לי עליהם. מה אתם מתביישים עם היהדות שלכם? תלכו ברמה. אנחנו גדלנו בתל אביב בגיל שנתיים עד 19, היו סוחבים לי בפאות. מה, קצצנו אותם? צחקנו מהם.
שנצרה לידי מוזנית בשבת, שהייתי בן 10 ושאל אותי לצפון. עכשיו ילד ירצה סיבוב לצפון, אמרתי אבל אתה לא מגיע לשם. שאל אותי אז לאן אני מגיע, אמרתי לו לעזאזל. ברוך אתה הדין הילין מלך הילום שקל נהיה בדברים. אני לא מבין, עם מה אתם מתביישים? נורא כאב לי שהם מתביישים שהם חרדים. אמרתי אני יראה להם אם יש ממי להתבייש. התחלתי לדבר בקול, כולם היו ככה מגודלים, איפיס, עם איזה נעליים מגושמות, עם זה. התחלתי לדבר בקול ואמרתי, אלה ילכו לצבא אלה, תראה הם נראים כמו כלבים, כמו חתולים, תראה איך הם מגודלים. אלה יפשטו את הנעליים, יראו ערבי, יברחו, אלה הולכים לצבא, אלה הולכים להתגייס. דיברתי בקול בכוונה, רציתי שיתחילו איתי. אז לא יחרה, זהו, מישהו בא אליי, אומר לי, מתי חנוכה? אמרת לו, מה זה חנוכה? מהי חנוכה? אז הוא אומר לי, סביבונים, השני אמר לביבות, השלישי אמר קלפים. כל אחד אמר משהו אחר, ואמרת להם שזה לא נכון. עד שבסוף אחד אמר שהיה פח שמן, שהוא היה מספיק ליום אחד, והוא בער 8 ימים, על זה עשו את חנוכה. אמרתי, ברבו, אתה צודק. אבל יש לי שאלה. רבי חנינה בן דוסה היה אני. יום שישי לפנות ערב, הבת שלו בטעות במקום להכניס בפמוטות שמן הכניסה חומץ, ואמרה אבא עוד מעט שבת אני הכנסתי חומץ. אומר לה רבי חנינה, מה הבעיה? מי שאמר לה שמן וידליק יאמר לה חומץ וידליק, וזה דלק. למה לא עשו מזה נס חנוכה? אם יפח שמן אחד, שמן הוא הרי באופן טבעי בוער, עשו מזה נס חנוכה, למה לא עשו מהחומץ של רבי חנינה בן דוסה נס חנוכה? אז הם ביקשו אותי שאני אסביר להם. אמרת להם, אני אשאל אתכם עוד שאלה. לא היה חסר שמן בבית המקדש, שמן טהור היה חסר. שמן טהור! מה זה שמן טהור? אם נגעו בשרץ עם שמן, בשמן עם שרץ הוא טמא. אפשר לבדוק את זה במעבדה? אי אפשר. יש תנאים, שמן, זית, זך, קטית. אבל טמא טהור זה דבר שאפשר לבדוק במעבדה. והיה שמן. ולפי הדין, אם כל עם ישראל טמאים, אז אפשר גם להקריב בטומאה. מה הביג דיל של הפח הזה? מה קרה שם? הם שאלו, תגיד אתה. אמרת להם, ההבדל בין שמן טהור ושמן טמא זה ההסתכלות. אם אתה מדליק עם שמן טהור, כל מה שטהור חיובי, כל מה שטמא שלילי. אם אתה מדליק עם שמן טמא, כל מה שטמא חיובי, כל מה שטהור שלילי. עם ישראל היה טהור, כולו היה עם שמן טהור. פתאום באו המתייוונים וטימאו את כל השמנים. הוציאו את הבחורים מבתי המדרש למגרשי ספורט, ג'ודו, קראטה. כדורגל, כדורסל. מישהו בא לשאול את הרב קניבסקי אם מותר לשחק בכדורסל בשבת. אז הוא שאל אותו, מה זה כדורסל? אז הוא אמר לו, לוקחים כדור וזורקים אותו לתוך סל כזה, וזהו. הוא אומר, עדיף לשים את זה שם לפני שבת. הכל פנים. הוציא אותם לכל מיני משחקים. למה הם היו צריכים את זה? אני אגלה לכם את הסוד. כתוב, על עמך יערימו סוד, יתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. הלשון במדרש, מה נעשה להם לאלו שיבעטו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? איך עושים את זה? אז יש שם כל מיני גזרות שהם עשו בשביל לקלקל את עם ישראל, זה היה הולך מתוכנן עם פסיכולוגים, לא סתם. גם במדינה הזו ישו פסיכולוגים. רבי ינקל גלינסקי אמר שהוא ידע שיש בתל אביב, ברחוב ארלזרוב, בבית ההסתדרות, חדר מיוחד שקוראים לו בני ברק, שהם כל הזמן מנסים איך מחסלים את בני ברק. לא היה בעיה, אני רוצה שתדעו שפעם בני ברק היו מעל 50% חילונים. בבחירות הם שלטו בעירייה. במקרה הטוב כבר שלטו המזרח. מה עושים בשביל לחסל את בני ברק? מצרפים לשטחים. ואז בבחירות זה היה פטנטים לצרף שטחים. שטחים רמת גן, אז שצירפו את פרדס קאט, וצירפו כל מיני, וצירפו שטחים, ובנו שיקונים לחילונים, איפה שהיום רחוב שרת, איפה שדון יוסף הנשיא, איפה שזהו, בנו כל מיני מקומות כאלה. היה שם ראש עירייה רובן ארונוביץ', והיה 210 דונם ליד ויז'ניץ, ורצו לשים שם גם כן כזה שיקון של חילונים. היום בכל המקומות האלה זה חרדים. אבל רצו לשים שם שיקון של חילונים, ואדמור, וכמה עלה מגרש? 210 אלף לירות היה 70 דונם. ואז בסוף אדמור מוויז'ניץ בלית ברירה קנה את זה ומחר מגרשים. זה הכל אפשר היום, שדרות ויז'ניץ, מלום ויז'ניץ, עולם ויז'ניץ. כל השטח הזה, זה השטח של ה-70 דונם שהיו אמורים לבנות בו שיקון לחילונים. וככה הוא הציל את זה, הוא קנה את השטח, אני זוכר אז משוגרמן. פילי פלאים, הם עמדו כל הזמן לראות מה עושים, גם היום הם עושים את אותו הדבר. הקיצוצים, מקצבת ילדים, ובגלל שלא יביאו ילדים, פן ירבה או פן יפרוץ. כל מיני גזרות על ילדי ישראל, זה ממש מדהים. זה הכל, המתייבנים ממשיכים, זה לא המתייבנים הלכו לישון, הם ממשיכים הלאה. באמצע השיעור, אני צלצל אחרי השיעור. הם ממשיכים. השם ירחם, מתייבנים האלה, כל חלקה טובה, ניסו ככה, אמרתי להם, תדעו לכם. אז באמת, למה הם היו צריכים לעשות? הנשון במדרש הוא כך, מה נעשה להם לאלו שיבעטו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? מה, איך עושים מהם בועטים? איך עושים מהם בועטים? לדעתי אחד הפטנטים, הרבה פעמים אני חשבתי, מה הגדולה של כדורגל בעצם? מי שמשחק כדורגל אז הוא נהנה מהמשחק, אבל מה אתה נהנה מזה שמי שמנצח? הוא זרק, שם שחור של 2.5 מטר ו-10 עם שרירים, והוא יכול לתת ביתה בכדור שהכדור יעוף, הוא יכניס שם לחור שהוא לא יישאר שם. ברצינות, מה הגדולה הזאת? מה הכדורגל משגע אנשים, והרדיו אומר, והכדור הלך לפה והלך לשם, והלך לפה והלך לשם, וזה וזה, וכל המשחקים מחורים, ושולמן קנה את זה, והוא קנה את ההוא, והרבונו של עולם, מה זה כדורגל? ועוד מדינות נאורות, רוסיה בשעתה, אמריקה עוד מעט בשעתה, הם נתנו גביע על מי שהם, על מי שיכול לבעוט הכי הטוב ולתקוע כדור באיזה חור שהוא לא יישאר שם, על זה נותנים גביע? ברצינות, כולם שושו? אני אגלה לכם את הסוד. הגמרא מספרת לנו סיפור שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ייקח ספר תורה ביד ויגיד מי בכם יגיד זאת, סיפור שלם, בסוף הם אומרים תנה לנו מראש ונעשנה. ריבונו של עולם, תן לנו עכשיו את התורה ואנחנו נשמור. תן לנו עכשיו ואנחנו את התורה הזו נשמור. לא, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם, please too late. בכל זאת, בכל זאת, אין לנו ניסיון, פיסמנו. אתם יודעים מה? אני אתן לכם מצווה אחת. נתן להם מצוות סוכה. הקדוש ברוך הוא קיבל אותנו, נתן לנו בסך הכל מצווה אחת, הוא לא דורש הרבה, מצוות סוכה, ברצינות. כל אחד בנה סוכה בראש גגו,
אבל הם התאימו את עצמם למצב, ישר ככה, אתם יודעים, פאות, זקן, תפילין, ציצית. מה הקדוש ברוך הוא עושה להם חום, מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, שחום היה בסוכות. הם מתעצבנים, יוצאים מהסוכה, נותנים לה ביתה, מורידים את התפילין, זורקים אותם, את הציצית, זורקים אותם, והקדוש ברוך הוא יושב וצוחק עליהם. שנאמר, נשליחה ממנו אבותיימו, ננתקה מוסרותיימו, זה הציציות, זה התפילין. נשליחה ממנו אבותיימו, זה הציציות. יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למו, השם עושה מהם צחוק. שאלתי, ריבונו שלו, למה אתה טוב? למה אתה עושה משחקים? רוצה לתת, תן, לא רוצה, תגיד שאתה לא רוצה, אבל למה, למה משחקים? למה אתה עושה להם תרגילים? אבל זו שאלה שהיא חייבת תשובה, יש תשובה. ואני עניתי את התשובה לבד. הקדוש ברוך הוא עשה להם טסט, נתן להם מצווה אחת, ועם המצווה הזו לראות איך הם יעשו. יהודי כשהוא חוטף גשם בסוכה, הוא יוצא מהסוכה עם האף למטה, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, שפך לי כיתון על פניי ואוכל את הלב, למה הוא לא זוכה לקיים מצוות סוכה? גוי, גוי, חתיכת גוי, כשהוא מקבל את הניסיון, מצווה אחת נתנו לו, לא יותר מאחת, וכשהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון הוא בועט, משום שכל המהות של גוי שהוא בועט. עכשיו יש לי תשובה לכדורגל. אם כל המהות של גוי שהוא בועט, אז מי שבועט הכי חזק לא מגיע לו גביע? הוא הרי הגוי הכי חזק, הגוי הכי הטוב. ואת זה הם רצו לעשות מהיהודים. והפטנט היה פשוט. קודם הם יבטאו בכדור. אחר כך הם יבטאו בהורים, אחר כך במורים, אחר כך בקדוש ברוך הוא. מה נעשה להם לאלו שיבטאו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? הם צריכים שהם יהיו בויתים. זה הופך מהות. מהות של יהודי, מהות של גוי. יהודי אומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. גוי אומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הזו חתיכת אפס. למה? אפילו הגמרא לא הסבירה את זה, הבינה שנבין לבד, אבל תוספות ורש"י מסבירים. הגוי, אם הבן שלו ימות, הוא תוהה על הראשונות, הוא אומר, אז תביא חזרה את הכסף. היהודי, אם הבן ימות, הוא יגיד, לפחות נתתי צדקה. הוא לא יבוא עם טענות. משום שיהודי זה מהות, וגוי זה מהות, גוי זה מהות של בועט, מרפקים, כל, זה ידיים ידי סב, כל הזמן בועט. הוא הולך בכוח הזרוע. חתיכת בועט, ואת זה הם רצו לעשות מהיהודים, שהיהודים יהיו בויתים. לכן הם סחבו אותם למשחקי כדורגל, למגרשים ולכל, שהם יהיו בויתים. הם הצליחו לתמות יהודי הוא שמן זית זך, אבל כשמתמים אותו, הופכים לו את הראש, עוטפים לו את המוח, מנפחים לו את המוח, ונוח לו נוקאוט ופה ושם, עם כל המרפקים, עם כל הזה. אנחנו משפחה חזקה, אנחנו אנשי עולם התחתון, לא מביישים אפילו, אנחנו מפיונרים, לפחות תסתיר את זה, זה כוח, זה עוצמה. בנו של עולם, זה מהות. את המהות של היהודי הם רצו לעקור, אבל הם לא הבינו שגוי זה שמן סויה, שמן קנולה, ויהודי זה שמן זית זך. תימו אותו, אבל אפשר לטהר. הנס היה שכולם הסתכלו עם הסתכלות של שמן תמה, נשאר קומץ קטן של בחורי ישיבות שנשארו שפויים, קומץ קטן שהם נשארו עם שמן טהור,
אם מהקומץ הקטן הזה צמחה מלכות ל-200 שנה, מלכות של חרדים. בעצם החילונים היו צריכים בחנוכה לצאת עם דגלונים שחורים, משום שהחרדים ניצחו את החילונים בחנוכה. על מה הם עושים חג בחנוכה? מילא הגויים עושים להם קריסמוס עם כל מיני, אני לא יודע מה. אבל יהודים, מה אתה עושה חנוכה? מה אתה עושה? החרדים ניצחו את החילונים, תשב, תעשה תשעה באב, מה זה חנוכה? התשובה היא שבכל זאת הם יהודים, יהודים מתוקים, שמן זית זך. יבוא אליהו ויתהר אפילו את הממזרים חלק גדול, והם יהיו יהודים כשרים בהסכמה של בורא עולם, מהפכת עולם. מה שיקרה, שמקומץ קטן של יהודים שנשארו שפויים נהיה כזה ציבור ענק, מלכות ל-200 שנה. זה הנס של חנוכה. ותשימו לב שאכן בתפילה, כשאנחנו מנסים להדגיש את הנס של חנוכה, הרי הייתה פה מלחמה, אלה אמרו צריכים כוחות, יבוא אויב, אתה צריך לעמוד נגדו, בחורי ישיבות הם שרירים מנוונים, כל היום אמר רבה יום הרבה, יבוא מישהו יעשה להם פו, הם יעופו. זה אמת? זה שקר. לכו לראות בחתונות איך הם רוקדים. לכו לשמחת בית השואבה, תראו איך בחורי ישיבות רקדו שם. לכו לחתונות, תראו איך הם רוקדים. תראו שמחת תורה, מה הם עושים. שעות על גבי שעות הם רוקדים עם התורה בכזה ברן, ולא מתעייפים, מחליפים חולצות 3-4 פעמים, הכל רטוב, וממשיכים לרקוד, לרקוד בלי שמפניה ובלי שטויות. בלי בנות ובלי תומה, רוקדים לכבוד התורה, ודוד מפזז ומחרקר לפני השם בכל עוז. להם יש שרירים מנוונים. רגע, למי יש את המיניסקוסים? לשחקני כדורגל או לבחורי ישיבות? ברצינות. אבל זה מה שהם לחמו. לחמו בנו מלחמה, מריבה. כשאנחנו באים להציג בתפילה, פעם הראשונה עכשיו בערבית באוכל על הניסים, אנחנו אומרים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, בימים ההם. מה קרה? עשה לנו ניסים בימים ההם, גם בזמן הזה אותם ניסים בימים ההם בזמן הזה. מה? כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, מה היא רצתה? היא לא רצתה לחסל אותם פיזית, לא. היא עמדה להשכיחון תוירוסכו, להשכיח אותם את התורה, שישכחו מהתורה, שיהיו כמו כולם, שיהיו בויתים. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. נכון שזה חוקים, אבל זה חוקי רצון, זה חוקי חיים, זה נותן חיים. עם החוקים האלה יש שלום בית, יש מערכת של בן אדם לחברו. תראו איך שהכל גמור. לא שלום בית ולא בן אדם לחברו, כולם גנבים, כולם מדברים, מרמים אחד את השני. אתה לא יכול להאמין לאי סוסייטי, לא לאורך, לאף אחד לא, העולם נגמר. והחוקים האלה של ואהבת לרעך כמוך ולא תשנא את אחיך בלבביך ולא תיקום ולא תיתור, זה חוקי רצון, להעבירה מחוקי רצונך. זה מה שהם רצו, רצו לעשות אותנו גויים, רצו לעשות אותנו בויתים, רצו לעשות אותנו לא אמינים. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בצרתה, זה צרה גדולה, משום שזה מושך, שייני מינוס דמשכו, זה מושך. עמדת להם בצרתה, מה עשית להם? רבת את ריבם. אתם ריבה שיש לנו, מה צריך? לשבת ללמוד תורה או להסתובב ברחובות? רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. איך? מסרת גיבורים ביד חלשי, אלה שאמרו עליהם גיבורים, הם ג'ודו, קרוטט, טוטוטו, חגורה שחורה, צהובה, לבנה, ירוקה. הגיבורים ביד חלשים, הם הרבים, הם כמעט כולם, רבים ביד מעטים. אוי 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 אוי, וזידים ביד עוסקי תורתך. אמרתי על זה וורט, לא מצאתי בשום מקום, אבל אני חושב שזהו זה. אני מצאתי שהנקמה שהקדוש ברוך הוא התנקם בחילונים היא לא נקמה כמו שהוא התנקם בגויים. נקמת את נקמתם על ידי שמסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. אבל איפה עיקר הנקמה שהוא נקם בחילונים? לא עמי שומע לי, ישראל בדרכה יעליכו, כמעט אויבי מכניע ועל צרם ישיב ידי. הבעיה היא שמסנה השם יכחשו לו. הם הרי יודעים שלמדינה הזו אין זכות קיום מבחינה טבעית, שרק הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אלה שנמצאים קרוב קרוב למקור, ליד הקערה, אלה יודעים את האמת, שאילולי הקדוש ברוך הוא היה בעזרנו, מזמן היו מחסלים אותנו, אין להם שום בעיה. אבל משנה השם יכחשו לו, ויהי איתם לעולם, יגיע הזמן שלהם, יגיע הזמן שלהם, איך? ויאכילי יומי חלב חיתו. הוא ייתן להם לטעום את הטעם המתוק של התורה, ויאכילי יומי חלב חיתו מצור דבש, אז ביאקה. וכשהם יטעמו את הטעם של התורה, איך כתוב באור החיים הקדוש, שבלי היצר הרע היו משתגעים אחרי התורה הזו. זה המשחק הכי יפה בעולם, שחמטו. ולכדורגל אתה צריך רגל, שחמטו אתה צריך את הראש. זה משחק יפה, זה משחק עם מוח. איפה זה מגיע לקרצולי הקרצוליים של סוגיה בגמרא? זה משחקים האלה, איזה יופי. אבל כשיתאמו את הטעם, הם ימותו על זה. איך אומר אור החיים, היו משתגעים אחריה. ואז הם יחזרו בתשובה, יבואו לסמינרי, יחזרו בתשובה, היי סוסייטי, היי היי סוסייטי, היי 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 סוסייטי, יבואו לסמינרי ויחזרו בתשובה. זה שאתמול, כשהיה נכנס לאיזה מקום, היו צועקים לו, נוכלים, בית משפט, בית משפט. הוא היה יושב על כיסא, הוא היה חושב שהוא מלך העולם, והוא מחליט לכאן ולכאן. פתאום כשהוא יפתח את העיניים, איך אמר להם מרן הרב עובדיה כשרצו לקחת אותו לחקירות? ילד בן 9, אצלנו יודע תורה יותר מכל שופט ברצינות. מי הם בכלל? אבל הם לא קלטו את המסר שלו. אבל כשהם יחזרו בתשובה הם יקלטו. הם יבואו לבחור בן 16. והם יגידו לו, תלמד אותי, תסביר לי את הרשי הזה, תסביר לי את התוספות הזה, אני לא מבין בחייך, תסביר לי. והבחור הזה יענה לו, תראה, מה אני יכול לעשות? חבל לי על הזמן, אתה לא לרמה שלי, אבל יש לי אח בן 6, הוא יסביר לך. וזה עדים ביד עוסקי תורתך, אוי עוסקי תורתך. והם יבואו והם ישאלו והם יבקשו והם ישמחו שמסבירים להם. ואז הולך ואתה ברחמך הרבים, ואז הולך, אחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו. אבל לא שם זה מתחיל, זה מתחיל בזה שרצו להעביר אותנו. הנס הזה שמקומץ כזה קטן, קומץ פצפון, פח שמן שהספיקה ליום אחד, מזה נהיה כזה ציבור ענק בלי עין הרע. תראו מה שקורה היום, באמת ציבור ענק. מי ילד לנו את אלה? מאיפה הם הגיעו כל הבחורי הישיבות האלה? הם הרבה יותר חזקים מהחילונים, הרבה יותר חזקים. אין, הם לא הולכים למלחמות, אבל מבחינת חוזק, הגיבוש והדיעה והרצון, יש היום מוטיבציה? הרבה מעל 50% משתמטים היום מהצבא. לפני כמה שנים היה 21.7%. היום הרבה יותר. אני אמרתי למישהו חילוני 50, אמר, אתה לא יודע, זה מתקרב ל-70. אנחנו לא רוצים לעשות צבא. בשביל מה אני אלך לצבא? שאלי אחר כך יעשו לי ועדת וינוגרד. בשביל מה? שלא ידאגו לי במילואים? שישאירו אותי כמו כלב?
אפשר להאמין לאחד מהם? לקחו להם את כל המוטיבציה, אין, נגמר. אמרתי להם, לאותם בחורים, אותו דבר קרה היום, הביאו אתכם מכל מקומות, הוציאו אתכם מבתי המדרש, הכניסו אתכם למגרשי ספורט, והסברתי להם שהפח הקטן של השמן. אז אמרתי להם כך, אני אגיד לכם את האמת, כשאני נכנסתי לפה, אמרתי, אלה הולכים לצבא ברצינות, הם נראים כמו חתולים, כמו כלבים מגודלים כאלה, תראה איזה נעליים מגושמות, כמו של כפריים כאלה וזהו. אלה הלכו לצבא, הם הרי יפשטו את הנעליים ויברחו. אז אחד התחיל לצעוק עליי, איך אתה מדבר? אמרתי, אני שאלתי שאלה, ויש לי תשובה. יש לך תשובה יותר טובה? נשמע, תגיד, יש לי תשובה. אז כולם התחננו אליי שאני אגיד להם את התשובה. אז אמרתי להם כך, ההבדל בין יהודי וערבי, שיהודי יש נר, נר השם נשמת אדם, היא מהירה, אבל כששמים עליה הרבה סמרטוטים, זה מחיצה, זה לא עובר אל הנשמה, אז אתה לא מרגיש את זה. אבל כשהיהודי מגיע לשעת מבחן, כשהוא עומד מול האויב, הוא נותן צעקה אל בורא עולם, הוא זורק את כל הסמרטוטים, ואז הנר שלו בוערת, ואז הוא רואה את הכל באור אחר. זה הכוח של יהודי. אנחנו, כשאנחנו באים למבחנים, אז אנחנו החזקים, אז אנחנו יודעים. אז משמע אתם צריכים לחכות למבחן, סרקו את הסמרטוטים עכשיו, מהנשמה שלכם, שיתאיר לכם את הנשמה. הייתי אחד מול 60. הם כמו תתלך קיבלו את מה שאמרתי, ואז אני אמרתי לשנת, אל תשכחו שזה היה לפני מעל 35 שנה. אז אמרתי לשתי הבחורים, תתביישו לכם שהתביישתם, יש ממי להתבייש. אנחנו לא יודעים באמת מה זה יהודי. אוי, קרה לי שם משהו כשיצאתי מהלשכת הגיוס, יפו, איפה זה שם, איפה שהיה השעון, זה היה המקום הכי קשה של עבריינים. ואני מוצא מישהו עם תלת אופנוע, מגיע, מוריד בשר, יש לו כאלה כמו פחי זבל, פלסטיקים כאלה, ואני רואה שהבשר הוא לבן, ופתאום אני רואה גם את האף של החזיר, ויש שם 20 מסעדות, הוא הולך לספק להם בשר חזיר. אני נורא נבהלתי, אמרתי לו, מה אתה עושה? זה בשר אסור. מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, פרנסה, פרנסה, פרנסה. התחיל לפקוט לי פרנסה. אמרתי לו, אתה הולך לישון בלילה? איך אתה הולך לישון? למה אתה לא מפחד שאתה לא תקום מחר? אתה מכין ליהודים נבלות וטרפות, אתה יודע שיש גן עדן ויש גיהינום. ואתה לא מפחד ללכת לישון? מי אמר לך שתקום? הוא אומר לי, פרנסה, פרנסה. 20 בעלי מסעדות עמדו בחוץ והתחננו אליי שאני אפסיק. אל תשכחו, זה היה לפני 35 שנה, הייתי יותר צעיר עם 35 שנה, זקן עוד היה כהה לגמרי. 10 דקות, הוא אומר פרנסה, ואני אומר לו גן עדן וגיהינום, ואיך אתה לא מפחד ללכת לישון, והם מתחננים אליי שאני אעזוב אותו. בסוף הוא לא עמד בתוכחה שלי. לקח את כל הבשר שהוא הכניס לעזה, הוא זרק את זה חזרה לתוך התלת אופנוע, התיישב וברח כל עוד נפשו בו. מה זה אפשר להגיד ליהודים? אני אז השתוממתי, הם הרי יכלו לחסל אותי. 20 בעלי מסעדות בכיכר השעון ביפו. אבל אם אתה לא מפחד, אף אחד לא יעשה לך כלום. כשיהודי רואה שאתה חזק, הוא יודע שאתה צודק. גם בגזרות, שיהודים קיבלו את הגזרות, 3 שנים נמשך גזרה. כשאמרו להם לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל, הם אמרו, לא בא בחשבון, לא בא בחשבון. הגזרה התבטלה מיד. אנחנו חייבים להיות גאים ביהדות שלנו. למעשה אנחנו ניצחנו, עוד אין לנו מה שחשמונאים. אבל יש לנו, יש לנו, אנחנו חיים בתקופה שמנסים לחסל את התורה עם כל הדרכים.
הביאו לפה 2 מיליון גויים, מיליון עובדים זרים, ועוד מיליון רוסים. הרוסים גמרו פה את המדינה, רחמנא ליצלן, אני מדבר על הגויים, לא על היהודים. גמרו פה הכל. הרס, חורבן. והתינוקות האלה שלא מבינים מה זה תורה, שלא מבינים, אז הם היו מוכנים לחסל את עם ישראל ולהביא לפה רוסים, העיקר שלא פה, לא יהיה פה רוב חרדי. איזון, הם קראו לזה איזון, צריך לעשות איזון. בנו של עולם, איזה איזון? גלמם, 2 מיליון גויים ועוד 2.5 מיליון ערבים יכולים לעשות לכם פוש אאוט מהמדינה, משוגעים. את השכל שלכם איפה? שם בעיה, שונאים אותנו. המדינה עברה לידיים שלהם, תראו, כמעט אין מקום כמעט שצריכים לאייש עמדות של ידע. הילדים שלנו אין להם ידע. כבר שנים שרק 40% מוציאים תעודות בגרות מ-40% האלה, כמה העתיקו? תגידו אתם. צריך שהם לא לומדים, לא יודעים. מי יושב בכל העמדות, קופות חולים, זהו, לא רוסים וערבים, נכון? זאת המציאות בשטח? נכון או לא? זה מה שקורה. משום שהם למדו, ואצלנו לא לומדים. הרסו לנו הכל, כל חלקה טובה הרסו לנו. ומצד שני, אותם ילדים בני 14-15 מחפשים את בורא עולם, הנה ימים באים, לא רעב ללחם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לדבר השם. גם הילדים בני 14-15 הכירו את בורא עולם, הלכו לכוללים שילמדו איתם תורה, עברו לישיבות נפלאות, הגיעו לדרגות, התחתנו עם ילדים של ראשי ישיבות. כמה מחללי שבס, אני עוד זוכר אותם כמחללי שבס, הם היום ראשי ישיבות וראשי כוללים. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו כי לא תשכח מפי זרעו, כל היוונים וכל המתייוונים יכולים לקפוץ על הראש. אבל עדיין שאלה, למה הם לא יוצאים? הם דגלים שחורים. חרדים ניצחו את החילונים, למה שהם לא יצאו עם דגלים שחורים? התשובה, בגלל שהם יהודים מתוקים. כן, זו התשובה. אין לי תשובה אחרת. בפנים הם יהודים. בפנים הם יודעים אמת. מחר מחרתיים הם איתנו לגמרי, אני לא מוותר על אף אחד, בא לידך ממנו נידך, כולם בפנים, ולפעמים אפילו יותר מאשר חרדים, הרבה פעמים, משום שהם גילו אמת, לבד הם גילו אותה, אף אחד לא כפה עליהם, הם לקחו מרצון. אבל הקדוש ברוך הוא ניצח. לכן אנחנו אומרים מעל הניסים רבת את רבינו, אבל אנחנו 3 פעמים ביום אנחנו אומרים ראי נבון יינו, אוי וריבה ריבינו, את אותו הריב, את אותו המריבה, מי צודק? שומרי המצוות או פורקי עול? ריבה ריבינו, ריבה ריבינו, גאלינו גאולה שלמה מהרה למען שמך, רק אתה גואל ישראל, ואתה הבטחת כי לא תשכח מפי זרעו. אוי, תביא לנו כבר את הגואל, אין לנו כוח יותר. רוצים את הגואל, רוצים את המשיח, רוצים את התשובה השלמה ואת הגאולה השלמה ואת הרפואה השלמה. שם ישלח לנו בקרוב, אמן כן ירצון.